יש דבר נפלא, מה שאנחנו אומרים בהגדה של פסח. בקטע הראשונים היינו, כתוב ככה, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. מה בעל הגדה רוצה להגיד פה? שאפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, קיימו מצווה לספר ביציאת מצרים? תחשוב שהיינו אומרים, אפילו כולנו חכמים, כולנו יודעים את התורה, מצווה לשמור שבת. אפילו כולנו חכמים, כולנו יודעים את התורה, מצווה להניח תפילין. מה בעל הגדה מחדש לנו, שגם חכמים גדולים יושבו לקיים מצוות ליל הסדר, מצוות סיפור יציאת מצרים. אבל יש פה דיוק. ניתן לחשוב שישבו גדולי ישראל בליל הסדר והתפלפלו בדברים עמוקים בהגדה של פסח, בדברים עמוקים בהלכות פסח. מתאים לגדולי ישראל להתפלפל בפלפולי דאורייתא. לשבת ולספר סיפורים, זה לא מתאים לגדולי ישראל. בוא בעל הגדה ומספר לנו שגם גדולי ישראל בלילה הזה ישבו וסיפרו סיפורים. זה מתאים לכאורה לילדים קטנים בחדר, אבל גם גדולי ישראל רצו לקיים את המצווה, ודווקא מקיימים את המצווה דווקא על ידי סיפורים, ולא כמו שרגילים לשבת בעומקו של הלכה. בדרך זה מובן גם כן יש דבר פלא. המצווה היא שסיפור יציאת מצרים, יודעים את זה מהפסוק והגדת לבנך. יש מצווה להגיד לבן. פוסק הרמב״ם, מי שאין לו בן יספר לבת. מי שאין לו בת יספר לאשתו. מי שאין לו אישה יספר לעצמו. אם ככה, למה כתוב בתורה והגדת לבנך? כאילו שיש המצווה חל כשיש בן. המצווה לאו דווקא חל כשיש בן, גם כשאין בן. יש מצווה לאדם לספר ביציאת מצרים. אלא ניתן להגיד שיש פה מסר בפסוק. איך צריכים לספר את יציאת מצרים? והגדת לבנך, תספר את הסיפור כאילו שיש לך בן לפניו. כשאדם מספר סיפור לעצמו, הוא לא מספר את כל הפרטים מכל הדברים השוליים שבסיפור. אבל כשהוא מדבר לבן, הוא רוצה להמחיש את הילד, אז הוא מנסה להוריד את לפרטי פרטים. ועל זה התורה אומרת, והגדת. הסיפור צריך להיות באופן שכאילו שאתם מדבר לבנך. כאילו שיש איזו בן בשולחן, עם כל זה שלא קיים בן בשולחן. אבל הדרך ובאופן של קיום מצוות ליל הסדר היא כאילו שקיים בן. אני רוצה עכשיו לעמוד אולי לא על פלפולה דאורייתא, אלא לקיים את המצווה שהגדת לבנך, ודווקא לדבר על נושא כללי, לא בעומקו של הלכה, אלא כמו שחכמים יושבו בליל הסדר, סיפרו בסיפור יציאת מצרים. הנקודה החשובה ביותר שיש לנו בחודש ניסן, היא פסח. ולמה, מה הנקודה המרכזית של פסח? זה עניין של אמונה. בזכות האמונה נגלו אבותינו ממצרים. בדרך אגב, זה יחבר לנו גם כן ליום, היום זה יום י"ח בניסן, זה יום ההולדת של אבא של הרבי, רב לוי גיסחוק, וגם זה יום הברית של הרבי, והנושא של אמונה מאוד מתחבר לרבי, כפי שאנחנו נראה בהמשך. עכשיו, מה זה אמונה? בזכות האמונה נגלו אבותינו ממצרים. היה פעם אחת שאני הלכתי עם המשפיע המפורסם, רב מנדל פוטרפס עליו השלום, ואני שאלתי אותו שאלה. מה השאלה שאני שאלתי אותו? אמרתי לו שיש משפט מאוד מעניין בתניה, שהאדמו"ר הזקן כותב לפני שער היחד באמונה, יש כזה פרק שנקרא פרק חינוך קטן, ואדמו"ר הזקן מסיים שם את הפרק ככה, שצריכים לעורר את האהבה ואת היראה, ויסודם היא אמונה הטהורה בנאמנה בייחודו ואחדותו יסברך. ואני שאלתי אותו, בדרך כלל שהתורה כותבת אמונה, אין שום תואר על אמונה. כפי שאנחנו רואים בתורה כמה פעמים שהתורה כותב לנו אמונה, בימי נאום כתוב, ויאמינו בשם ובמשה עבדו, אין מושג, אין תואר של אמונה. מי הראשון שכתב תואר על אמונה? זו הרמב״ם. הרמב״ם כתב לנו י' ג' לקרי אמונה, והרמב״ם כותב, אני מאמין באמונה שלמה. יש לנו תואר שנקרא אמונה שלמה. עכשיו, הרמב״ם בעצמו, כשרואים בספר יד החזקה, שהוא מדבר על אמונה בביאת המשיח, אין שם תואר. כפי שהרמב״ם מביא בהלכות מלאכים, מי שאין מיימן בו, ואין מחכה לביוסוי, הרי הוא כופר בכל התורה כולה. הרמב״ם לא כותב תואר. אבל ביוד גיל מליקרי אמונה, הרמב״ם כתב תואר, אמונה שלמה. יש לפעמים משתמשים באמונה תמימה, יש לפעמים שמשתמשים באמונה פשוטה. מאיפה לקחנו את המושג בתניה, שאלתי את רב מנדל, על אמונה טהורה? אני אף פעם לא שמעתי כזה תואר של אמונה, אמונה טהורה. ואז הוא אמר לי ככה, אני אסביר לך. יש אמונה רגילה בלי שום תואר, ויש אמונה שהיא נקרא טהורה. ואני אסביר לך מה ההבדל בין אמונה רגילה לאמונה טהורה. ואז הוא סיפר את הסיפור המפורסם, שהיה מספר את זה הרבה פעמים, אבל זכיתי לשמוע הסבר. שהיו שלושה חסידים שישבו יחד, וסיפרו על מופת שהיה אצל הרבי שלהם. נדמה לי שהיה חסיד בלז, חסיד גור וחסיד חבדי. החסיד בלז מספר, זה מדובר לפני 100 שנה יותר, כי עכשיו היה 100 שנה מהסתלקותו של הרבי רש"ב, והסיפור שלנו היא מהרבי רש"ב. היה חסיד בלז שהיה לו בעיה בפרנסה, והלך לרבי מבלז, מי שהיה אז לפני 100 ומשהו שנה, ביקש ברכה לפרנסה. והרבי בירך אותו, וברוך השם הוא ראה שהברכה ממש התקיים, והמצב הפרנסה שלו השתפר, וכמובן, אחרי שהוא ראה את זה, האמונה שלו התחזק ברבי, ההתקשרות שלו התחזק ברבי, הוא ראה ברוך השם מופת גלוי. אחרי זה החסיד גור מספר סיפור. מה הסיפור שלך? לי היה בעיה של בריאות שלי. לא, היה לי בעיה רציני בבריאות. הלכתי לאחד מאדמו"רי גור וביקשתי ברכה. וקיבלתי ברכה. וברוך השם, מה שקיבלתי את הברכה, הבריאות השתפר ועלה מעלה מעלה. וכמובן, ההתקשרות שלי לרבי, והאמונה שלי ברבי התחזק. נו, ואז ישב שם החבדניק, קראו לו רב שמו גורארי. רב שמו גורארי היה לו מפעל ברוסיה, והיה לו הצעה להשקיע הרבה כסף בעסק, אבל הוא לא רוצה לעשות את זה, כי הוא לא ידע, אולי זה יצליח, ואז הוא ירוויח הרבה. זה עלול לי גם כן להיות הפסד, ואז הוא יפסיד הרבה. אז מה עושים? שואלים את הרבי. אז הוא הולך לרבי רש"ב, ושואל את הרבי רש"ב האם להשקיע בעסק הזה. והרבי רש"ב אמר לו כן להשקיע. אז כמובן כחסיד, שמע את זה, השקיע את כל כספו בעסק. מה היה הסוף? הוא הפסיד את כל כספו. היה לו הפסד עצום. שאלו אותו שני החסידים, מה המופת שלך שאתה מספר? אז הוא אומר, אני יוצא, אתם רוצים לדעת מה המופת שלי? אני נשארתי חסיד של הרבי. עם כל זה שהפסדתי, אני עדיין מאמין ואני עדיין קשור לרבי. ואז פונה אליי רמנדל פוטפס, נו, איזה חוסיד יותר גדול משלושתם? מי אתה מסתכל על החוסיד היותר גדול? איזה מובן מאליו, אמרתי לו, החבטיק. ואז הוא פונה אליי, למה אתה אומר החבטיק? אז הוא בעצמו הסביר, לא חיכה לתשובה, הוא הסביר, אני אגיד, זה נכון, החבטיק, כי אני רוצה להגיד לך, שתבין, ואז תבין את החידוש של אדמו"ר זקן. שאדם מאמין שיש לו איזו באמונה, שיש לו איזו קרש הצלה, או שיש לו משהו שיכול לחזק לו את האמונה שלו, יש לו איזו משהו שבזה הוא ניתן לחזק לו את האמונה, זה לא אמונה, זה לא נקרא אמונה. שיש לך קרש הצלה ויש לך משהו שמחזק לך את האמונה, כמו אתה רואה את הבלזר ואת הגרב, מה מחזק להם את האמונה? או, הפרנסה השתפר, הבריאות השתפר, איזה אמונה התחזק כמובן, אבל למה האמונה הזאת התחזק? כי יש להם איזו קרש הצלה שמחזיק להם את האמונה, שנותן להם דרך, נותן להם כיוון. מה מחזק את האמונה של אותו חבדיק? הרי הוא הפסיד את כל כספו. שהדבר היחידי שמחזק אצלו את האמונה, זה אמונה. אין שום דבר אחר חוץ מאמונה. אמונה. ועל זה הוא אומר לי, מתכוון אדמו"ר הזקן להגיד בתניא. צריך להיות אמונה טהורה. ריינה אמונה. אמונה שאין שום דבר שמחזק אותך, אין שום דבר שאתה יכול לתלות את עצמך בו, אין לך שום קרש הצלה, אלא דבר אחד נשאר לך, שזה נקרא אמונה. אני רוצה להסביר איך שרואים את זה בסיפור יציאת מצרים. הקדוש ברוך הוא בא לעם ישראל, חבר'ה, אנחנו יוצאים ממצרים. מה כתוב בתורה? וימינו. אמונה. עם ישראל ימינו. אחרי זה, יש שני דרכים לקדוש ברוך הוא. מה עושים עכשיו בהמשך? עם ישראל ברוך שם מאמינים שיוצאים. יש דרך אחת שהמצב הולך ומשתפר. ואז בוודאי עם ישראל רואים, מויש רבינו אמר שיוצאים, הימנו בו, רואים את זה בשטח. המצב ישתפר, יהיה יותר קל, פרעה יותר מתחשב בהם, יהיה פחות עבודה, הכל נהיה יותר טוב. או יש דרך אחרת שיהיה יותר גרוע. המצב לא משתפר, יהיה יותר גרוע. ואז עלו חס ושלום, שמה שהאמינו במשה רבינו, יגידו, משה רבינו, תהית. אמון, אנחנו לא יוצאים. אמון, הדרך, אתה רואה מה שקורה בשטח, המצב נהיה יותר גרוע. עכשיו לחורה, היה צריך הקדוש ברוך לבחור את הדרך הראשון. תעשה להם, שיכולים לחזק להם את האמונה שלהם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לא. המצב נהיה יותר גרוע. עם ישראל צועקים. ומשה רבינו בעצמו צועק. ומעוז בוסי לפרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה והצל לא הצלת את עמך. מאז שאני באתי לפרעה לדבר בשמך, לא נהיה יותר טוב. נהיה יותר גרוע. למה עשה הקדוש ברוך הוא ככה? למה הקדוש ברוך הוא לא היה יכול לעשות שהמצב ישתפר? ויחזקת להם את האמונה. ופה הקדוש ברוך הוא מסכן את האמונה של עם ישראל חס ושלום. אולי חס ושלום יפסידו להאמין. אלא הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו ונותן לנו מבחן. מה זה אמונה טהורה? שאם המצב מתחזק ומשתפר ואתם מאמינים, זה כמו שהבלזר והגרר אמונה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אנחנו הולכים עכשיו למצב, המצב הפוך. המצב כל כך קשה. נהיה יותר גרוע. ועכשיו אני רוצה לראות אם אתם ממשיכים להאמין. פה אני רוצה לדעת, אם יש לכם אמונה טהורה, אמונה שהיא לא, אין שום דבר שיכול לחזק אותו. כי ברגע שנהיה יותר טוב, אתה מתחזק בזה שהוא נהיה יותר טוב. אין את זה. נהיה יותר גרוע. ופה הקדוש ברוך הוא רוצה לדעת, האם אתם עכשיו ממשיכים להאמין, או כן או לא. זו מבחן שמה שנקרא אמונה טהורה. ולמה אני אומר את זה? כי מי צייסכו מארץ מצרים, ארנו נפלויס. כמו שהיה במציאות מצרים אומר הנביא, כך יהיה בגאולה עתידה. גם בגאולה עתידה אנחנו עדים שהקדוש ברוך הוא עוד הפעם חוזר לעם ישראל עם המבחן של אמונה טהורה. הרבי בשנת תשנ"ן תשנ"ן בייז דיבר שיחות מאוד 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 על ביאס המשיח. היו פרטים ופרוטי פרוטים שהרבי גילה לנו אז שלא גילה את זה אף פעם. והמצב של העולם עומד במצב ממש משיח בא. עכשיו בואו נדבר בינינו, מה קרה לאחרי תשנ"ן בייז, לאחרי כל השיחות הללו? האם אנחנו התקדמנו שנוכל להגיד לעצמנו, או, יש לנו קרש הצלה? אתה רואה, הרבי דיבר איך שזה מתקדם? לכאורה, בעיניים הגשמיות שלנו, אנחנו נמצאים במצב שזה לא מתקדם. היה שנת תשנ"ב, חוף זין נודל. היה חוף זין נודל תשנ"ן דלת. היה גימול תמוס. ועכשיו אנחנו זוכים לראות מה שקורה בחודש ניסן תשנ"ן פי. ואין לנו את הקרש הצלה הזאת. לחזק לנו את האמונה בדברי הרבי. מה ששמענו, מה שראינו. אבל אנחנו כחסידי חב"ד מאמינים בכל דברי הרבי, שלא ייפול דבר ארצה ממה שהרבי דיבר, ובוודאי ובוודאי כל דבר יתקיים, והרבי עכשיו ממשיך אותו אמונה שהיה בזמן יציאת מצרים. אמונה טהורה. המצב נהיה יותר גרוע. אבל פה הקדוש ברוך הוא רוצה לבדוק את האמונה שלכם. נדמה לי, נאמר בשם אחד מגדולי ישראל, החוזר מלובלין, שאמר שלפני ביאת המשיח, עם ישראל יעמדו בניסיון של אמונה. ולא מסביר איזה סוג אמונה, אלא מדבר באופן כללי, שעם ישראל יעמדו בניסיון של אמונה. אנחנו עכשיו בניסיון של אמונה, אבל לא סתם אמונה. אנחנו נמצאים בניסיון של אמונה הגדולה. מה שאדמו"ר הזקן כתב בתניא, אמונה טהורה. אמונה שאין לו שום אחיזה שאני יכול להיאחז ולתפוס ולראות את האמונה. אלא אמונה נטו, ריינה אמונה, אמונה טהורה. אני רוצה לחבר את זה אולי ל... יום הזה, י' חס בניסן, שזה יום הולדת של אבא של הרבי, וגם זה יום הברית של הרבי. כולנו יודעים שהברית זה ביום השמיני. וביום השמיני יימל את שר הולוסי, בדבר פלא. אנחנו גם כן נמצאים בפרש השמיני, וגם יום הולדת של הרבי, שבוע שעבר היה בפרש השמיני. עכשיו, מה זה מסמל שמיני? ולמה הברית הוא נמצאת ביום השמיני? הרי לפי הטבע, לפי הרפואה, הילד יכול להיות, לקיים עליו מצוות מילה לפני יום השמיני. ובשביל מה לעכב את הברית עד יום השמיני? והרי ידוע מה שנאמר אצל אברום אבינו, שקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות ברית וסלחו לפניי ויהיה תמים, שבזכות הברית תהיה תמים. עכשיו הילד יכול להיות תמים כבר כמה ימים לפני יום השמיני. אז למה לעכב את הברית עד יום השמיני? אז הגמרא שואל את השאלה הזאת, למה הברית ביום השמיני? אני רוצה להתייחס עכשיו ולחבר את זה עם הרבי. המהר"ל מפראג, שהאדמו"ר הזקן והרבי הם צאצאי מהמהר"ל מפראג, מסביר למה ברית ביום השמיני. וביום השמיני ימי לספסר ללוסי, למה קבעה התורה שברית יעשה ביום השמיני. אומר המהר"ל, שהרי ידוע ששבע מסמל טבע. זה הרשב"א הידוע. ושמיני זה מעל הטבע. ולכן אנחנו עושים את הברית ביום השמיני לסמל את העניין של מעל הטבע. ופה המהר"ל מסביר מה זה. שיהודי עושה ברית, הרי זה עניין של התחברות עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו הוא מתחבר עם הקדוש ברוך הוא. ואומרים, והקשר והחיבור של יהודי עם הקדוש ברוך הוא, היא חיבור של שמיני, היא חיבור של מעל הטבע. לסמל שהקשר והחיבור של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, זה לא חיבור של טבע, אלא זה חיבור של מעל הטבע. המהר"ל מפראג מסביר פה משהו נפלא. הגמרא אומרת, שאף על פי שחוטו ישראל הוא, אף על פי שאדם חטא, הוא ישראל, הוא נשאר יהודי. נשאלת השאלה למה? הרי חוטו, אז למה הוא נשאר ישראל הוא? אומר המהר"ל, כי יהודי קשור לשמיני. יהודי קשור, החיבור שלו הוא מעל הטבע. ולכן, אף על פי שהוא חוטו, הוא לא מסוגל ולא יכול להחליש את החיבור שלו שזה לא טבע, כי זה מעל הטבע. החטא יכול לפגוע בטבע, החטא לא יכול לפגוע באותו חיבור מעל הטבע. ולכן עושים את הברית ביום השמיני. עכשיו, מה זה מתקשר לרבי? נכון שהיום זה יום הברית של הרבי, וגם אנחנו נמצאים בפרש השמיני, אבל גם עניין, יש עוד דבר שכתוב עליו שמיני, זה עניין של משיח. כינור של ימות המשיח של שמונה נימים. ככה חז"ל אמרו. תראה שמשיח קשור לעניין של שמיני. וזה בא ללמד לנו דבר מאוד חשוב. כשאנחנו שואלים לעצמנו, כחסידי חב"ד, וכל העולם כולו, איך הקשר שלנו היום עם הרבי? זו התשובה פשוטה מאוד. הקשר שלנו עם הרבי זה שמיני. כשאתה מדבר על שמיני, שמיני זה לא טבע. חוף זין עודר זה טבע. גימול תמוז זה טבע. אבל הקשר שלנו עם הרבי זה לא קשר של טבע. ולכן, כפי שהמהר"ל אומר, כשאנחנו מדברים על שמיני מעל הטבע, שום דבר לא יכול לפגוע. ולכן אפילו שחטא ישראל הוא, כי שום דבר לא יכול לפגוע בקשר שנקרא אל טבעית. שום דבר לא יכול לפגוע בין קשר של חסידים לרבי, כי הקשר שלהם עם הרבי זה אל טבעית. ומעניין מאוד, היה כמה חדשים לאחרי גימול תמוז, הרבי כתב מכתב בראש חודש סיוון, תושין יוד, לאחרי יוד שבט, כמה חדשים לאחרי יוד שבט, הסתלקות של הרבי ליאץ, הרבי כתב מכתב, ראש חודש סיוון, תושין יוד, והרבי מדבר שם על כמה סוגי התקשרויות שיש. יש התקשרות של רב ותלמיד, יש התקשרות של אב ובן, ויש התקשרות של חוסד ורבי. ורבי מסביר את ההבדל ביניהם. כשאתה מדבר על התקשרות של רב ותלמיד זה שכל. הרב מלמד את התלמיד דבר שכלי, על ידי זה הוא מתקשר עם התלמיד. ברגע שהרב לא מדבר עם התלמיד דבר שכלי, כבר ניתק הקשר בין הרב לתלמיד. התקשרות של אב ובן זה התקשרות של טבע. ברגע שאב מסתלק מן העולם כמובן, זה התקשרות נפסק. התקשרות של חושד ורב, אומר הרבי, אין את שני הדברים הללו. היא למעלה מהשכל, לא כמו רב ותלמיד, היא למעלה מהטבע. זה דבר אחר לגמרי. תיינו, התקשרות של חושד ורב לא בא לידי ביטוי דרך שכל, היא למעלה מהשכל, היא לא בא לידי ביטוי דרך טבע, כי היא למעלה מן הטבע. דרך אגב, הנקודה הזאת שאנחנו מדברים עכשיו, אנחנו מדברים כאילו לאחרי גימול תמוז. אבל גם לפני גימול תמוז. לא כל אחד זכה לראות את הרבי, לא כל אחד זכה לשמוע את הרבי. היו אנשים ברוסיה שלא שמעו את הרבי, ולא ראו את הרבי, אבל היו קשורים לרבי. כי למה? כי האמינו שההתקשרות שלהם היא לא דרך שמיעה ולא דרך ראייה. ולכן הנקודה הזאת לא רק זה בא לידי ביטוי לאחרי גימול תמוז, כי אז באמת לא רואים ולא שומעים, ואנחנו מאמינים ואנחנו קשורים עם הרבה, אלא גם היה לפני גימול תמוז, שחסידים לא היו יכולים לראות את הרבי, ולא זכו לראות, לשמוע את הרבי. היו גורים, אפילו אנחנו בארץ ישראל. נסענו לרבי פעם בשנה, בשבוע או שבועיים. אבל היינו קשורים לרבי במשך 12 חדשים. לכן, לסכם את הנקודה, אנחנו נמצאים באמת במצב מיוחדת, ואנחנו נמצאים בניסיון גדול, וזה נקרא ניסיון של אמונה. ובאמת, אנחנו נמצאים אפילו במצב שלקחו ממנו כל חיזוק של קשר, איזו, למצוא איזו קשר הצלה, שאולי שנותן לתפוס אותו, ובזה להתחזק. אנחנו נמצאים באמונה טהורה, ואנחנו בעזרת השם נתגבר על זה, ואנחנו נמשיך להאמין, וכולנו נמשיך להאמין. באמונה שלמה, בביאס המשיח, ואף על פי שיסמאמיה, אחק לו בכל יום שיובי, ובניסין ניגלו, ועוד בניסין זו עשיתם לי גואל, במהרה בימינו, אמן.